הרב וסרמן שליטה, מרא דאתרא, ראי, ימים, הרי ורבותיי, גרוסברג שליטה ורשדמי שליטה, ובישראל ועדינה שאומן, משפחת שאומן, מוריי ורבותיי. בשעה הזאת אנחנו עסוקים תמיד בלימוד פרשת השבוע, ונדמה לי שאין לימוד מתאים ופשוט יותר מהעיסוק במבחן האמונה הגדול של חטא המרגלים ותיקונו. של פרשת השבוע שלנו, כדי לעסוק בו לעצמנו, בעילוי נשמתו של ספי שאומן השם יקום דמו, ושל חבריו הקדושים, חללי מלחמת שלום הגליל, שעכשיו אנחנו מציינים 14 שנים לה ולנפילתם. אני את עיקר העיסוק אבקש להקדיש הפעם לנקודה שאולי פחות עוסקים בה, לא להבנת חטא המרגלים, אלא לניסיון בהבנתו של מנהיג, בהבנת המהלך שמוליך כאן משה רבינו בעצמו. חטא המרגלים יוצר משבר לדורו ולכל הדורות כולם. איך אומרים חז"ל? וילכו העם בלילה ההוא, אותו הלילה, ליל תשעה באב היה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורו. יש כאן כשל של חבורה מנהיגותית עצומה. 10 מרגלים מתוך 12, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה, מפילים מורך בעם שלם, והעונש הוא הקשה שבעונשים. כולם חייבי מיתה. איש מכל האנשים הנמצאים שם מבין 20 שנה ומעלה לא יזכה להיכנס אל הארץ. רק בניכם אשר יקומו מאחריכם, רק שם נשמע משהו ששייך להמשך הזה. זולתי כלב בן יפונה, הוא יראנה, הוא ויהושע בן נון. עוצמת העונש, הקואליציה האדירה של החטא, המיעוט הקיצוני שנמצאים בו יהושע וכלב, לפעמים מעמידים קצת בצל את השאלה איפה משה רבינו כל הזמן. אבל זאת שאלת השאלות. שכלב הולך לומר את המשפטים הגדולים שלו, עלו נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה, הוא לא אומר את זה על דעת עצמו. הוא פותח את הכל ב"ויהס כלב את העם אל משה". כלב מבין שצריך להחזיר את העם אל משה. איפה משה בתמונה? איך הוא מנהל את הכל? אולי זה יוביל אותנו גם להבנה יתירה בחטא, ובהמשך בעיקר בתיקונו שלכם. חז"ל תופסים את משה כבר בתחילת הפרשה. המקור הראשון בדף שלפנינו הוא דברי רש"י בשם חז"ל בפסוק הראשון של הפרשה. שני, פסוקי הפרשה שנמצאים אצלנו בפרשת שלח נמצאים במקור 3 לפנינו, פרקים י"ג וי"ד. פסוקים שנמצאים במקור 4 הם פסוקי פרשת המרגלים כפי שהם משוחזרים על ידי משה רבינו בעצמו בספר דברים, כפי שהוא חוזר ומספר את הכל. והפרשה מתחילה, תחילת מקור 3 אולי, הפסוקים הראשונים, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. והשאלה הראשונה, לפני שממשיכים את הפרשה, מי ביקש את המרגלים? מה הצורך במרגלים? רש"י, שלח לך מקור אחד, לדעתך, אני איני מצווה לך. אם תרצה, שלח. דבר משונה מאוד. אני איני מצווה לך, אם תרצה, שלח בפשטות פירושו, אפשר לשלוח ואפשר לא לשלוח. אני גם לא מתנגד. ככה אפשר להבין את המשפט. נכון? אני איני מצווה לך. בהתנדבות. מיד נראה אם זה כך. לפי שבאו ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו, וכאן רש"י מצטט את הדברים בספר דברים. ופה הוא נותן לנו את הכיוון לעניות דעתי להבנת פרשת המרגלים כולה, לדעתי הענייה להבנת פרשות רבות בספר במדבר, שכדי להבין אותן, גם פרשות בשמות, לאמיתו של עניין, חייבים לראות את מקבילותיהם כפי שמשה רבינו עצמו חוזר עליהם בספר דברים במשנה תורה. לפי שבאו ישראל אני חוזר ואמרו נשלחה אנשים לפנינו. כמו שנאמר ותקרבון אליי כולכם וכולי. אנחנו מיד נראה את הפסוקים, אבל אני גומר קודם את רש"י. ומשה נמלך בשכינה. משהו מוזר מאוד. הפנייה היא מישראל. משה בא להתייעץ, נמלך בשכינה. לא שאל וקיבל תשובה. שאלו אותו עוד הרבה שאלות את משה רבינו, שאלו אותו על פסח שני, שאלו אותו הרבה שאלות, הוא הלך, אמר בוקר ויודע השם בפרשה הבאה בקורח להבדיל בעונש, אמר במצבים אחרים שצריך לשאול, ותקרב נבנות צלופחד, הוא מקריב את משפטן לפני השם, הוא מקרב את משפטן לפני, ויש תשובה. כאן זה משהו אחר, הוא נמלך בשכינה, קונסוליום, שאלה התייעצות. ומה אומרים לו? אמר מי? הקדוש ברוך. אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר אלה אתכם מעוני מצרים וכולי אל הארץ הטובה, ארץ זבת חלב ודבש. כבר בתחילת ספר שמות, אני אמרתי להם שהיא טובה. חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי מרגלים למען לא יירשוע. עוד שנייה נחזור לרש"י, הוא מוזר מאוד כל המהלך. הפסוקים שאליהם מתכוון רש"י, וזה ממש מוכרח מפשוטו של מקרא, הם במקור 4, בפרק א' בדברים, פסוק ב'. הפרשה שמתחילה את כל המהלך, ונישא מחורב, ואז אומר להם משה, ואומר עליכם, בתם עד הר האמורי אשר השם אלוקינו נותן לנו, ראה נתן השם אלוהיך לפניך את הארץ, עלי רש. כאשר דיבר השם אלוהי אבותיך לך, אל תירא ואל תחף. ואז באמת באו הפסוקים שכאן הם מודגשים, ותקרבו נעילי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהם. עוד מעט נחזור לפסוקים האלה. הפנייה הזאת של ותקרבון אליי כולכם הובילה את רש"י, כפי שאמרנו עכשיו, לטענה הפשוטה הזאת. הקדוש ברוך הוא כותב אצלנו בפרשה, שלח לך אנשים. זאת אומרת שהפנייה היא של הקדוש ברוך. בספר דברים בפרק הראשון אנחנו רואים שהפנייה הייתה של עם ישראל אל משה. על הפנייה הזאת אומר משה, אני ממשיך בפסוק הבא, בפסוק כ"ג בפרק א' בדברים, הוא מאוד חשוב. ויתר בעיני הדבר. עכשיו, אומר רש"י, נעשה סדר, ואחרי הסדר של רש"י לעניות דעתי מתחילות כל הקושיות. עם ישראל ניגש אל משה, משה נמלך בשכינה, אבל לא סתם נמלך בשכינה, אלא בעיניו הבקשה הייתה נראית טובה מאוד. אין מקרא יוצא מדי פשוטו. הוא ראה את הפנייה לשלוח מרגלים כדבר טוב. בעקבות זה שכך הוא רואה, הוא נמלך בשכינה. פה מתגלה מחלוקת. הקדוש ברוך הוא אומר כך, משה רבינו אומר הפוך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אמרתי אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ וכולי. אני אמרתי להם שהיא טובה. כלומר, עצם בקשת מרגלים זה חוסר באמונה, חוסר בעבודת השם, חסך במשהו. אם משה רבינו אומר, הם מבקשים, הם לוחצים, ריבונו של עולם, האם אפשר, עוד אפשר להבין. זאת מחלוקת קיצונית. משה רבינו סבור שזה טוב. בפשטות, אנחנו באמת יכולים להצטרף די בנקל לשאלה שהקדוש ברוך הוא שואל על משה ועל בני ישראל. אני אמרתי להם לעלות אל הארץ, אז הם שולחים לעשות בדיקה לפניכם. הם בודקים אם זה יסתדר או לא יסתדר. אז מה אהבה אמינה של משה? מה הוא סבור? כדי לראות את כל דברי רש"י על זה, רש"י במקור חמש, הצד השני של העמוד, אומר בפסוק כ"ג במקור חמש, נראה רק את החלק הזה ברש"י עכשיו, ויתב בעיני הדבר, ויתב בעיני, בעיני ולא בעיני המקום. שואל רש"י, עוד שאלה, ואם בעיני משה היה טוב, ועדיין השאלה הראשונה מהדדת לנו כל הזמן, למה היה טוב בעיניו? מה פתאום טוב? אבל מעבר לזה, ואם בעיני משה היה טוב, למה אמרה בתוכיחות? זו סתם שאלה חשובה. זה הרי מופיע בתוכיחות של ספר דברים. הוא כועס, הוא מראה להם כמה דברים הם עשו לא בסדר. מה לא בסדר? הרי גם אתה חשבת שזה, אני עוד לא מבין למה הוא חשב שזה בסדר. אבל לשיטתך, זה הרי כן בסדר. אז למה אמרה בתוכיחות? רש"י משל לאדם שאומר לחברו, מכור לי חמורך זה. זה מעין שאלה כזאת, אתה מוכר לי את החמור. אמר לו, הן. אבל הוא רוצה לבדוק. מהר מדי הוא הציע למכירה את החמור. מנהג יהודים שקצת לפני כן בכל זאת הוא מתווכח. ולכן הוא נבהל. אמר לו, נותנו אתה לי לניסיון? אמר לו, הן. אמר לו, בהרים ובגבעות? אמר לו, הן. כיוון שראה שאין מעכבו כלום, אמר הלוקח בליבו, בטוח הוא זה שלא אמצא בו מום. מיד אמר לו, תול מעותיך, איני מנסהו, חבל על הזמן. זה היה סך הכל תרגיל פסיכולוגי במקח וממכר. מעתה, אף אני הודיתי לדבריכם, שמא תחזרו בכם כשתראו שאיני מעכב, ואתם לא חזרתם בכם. זה מדרש שרש"י מביא, אבל השאלה אם באמת זה פשוטו שנקרא. אם היינו קוראים סתם את ויתב בעיני הדבר, הפשט הוא שבעיני זה היה טוב. כלומר, כל הטעות של משה רבינו, לפי מה שכתוב פה עכשיו, הייתה בסך הכל טעות בדיאגנוזה. הוא חשב שזה יוביל פסיכולוגית לאלף, וזה יוביל פסיכולוגית לבי. מה קרה? אני אבקש לטעון בהמשך, בעקבות דברי רבותינו, שמשה רבינו באמת ובתמים רוצה לומר שבעיניו זה היה טוב מלכתחילה, לא כניסיון. והקדוש ברוך הוא אומר לא. והמחיר הוא המחיר שקורה בהמשך. זאת השאלה המרכזית שבה אני ארצה לעסוק, אבל לפני שנגיע אליה, עוד כמה שאלות כאשר עוסקים בהשוואה בין במדבר לבין דברים. משה רבינו מספר מה הוא ביקש מהמרגלים לעשות בספר דברים. כדאי גם לזכור, כשהוא מדבר בספר דברים, הוא מדבר בעבר הירדן. בני הדור ההוא שבחו בלילה ההוא, המבוגרים כבר אינם בעולם. הוא מדבר לבניהם. הוא המקור האותנטי היחיד, יהושע וכלב עוד שם. מאוד חשוב לראות מה הוא מספר בדיוק. מה היה? אנחנו יודעים בספר במדבר, במקור 3, בפרשה שלנו. ומה הוא מספר? נחזור לפסוק כ"ב במקור 4. שוב פרק א' בדברים. ותקרבון אליי כולכם. טוב, אז ביררנו. ותקרבון, אתם פניתם. שאלתי, נמלכתי, לא שאלתי, נמלכתי בשכינה. נכון? אני נמלכתי, עשיתי כך. עכשיו בוא נראה מה פניתם וביקשתם. ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו במה הם יעשו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר לגבי מה? את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהם. וזה היה בעיניי טוב. מה כתוב בפרשה שלנו שהמרגלים מתבקשים לעשות? נחזור לפסוקים במקור 3. וישלח אותם משה, פסוק י' זין, לתור את ארץ כנען, ויאמר עליהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר. וראיתם מה? את הארץ מהי? תחפשו אם יש משהו לגבי הדרך. ואת העם היושב עליה, אין שום דבר לגבי זה בדברים. נכון? שם היה רק הדרך והערים. החזק הוא הרפא, המעט הוא עם רב, ומה הארץ אשר הוא יושב בה הטובה היא עם רעה, ומי שירצה לטעון שאולי מה ששם הוא אמר הערים, הוא התכוון לעם, נופל מיד בהמשך הפסוק, כי פה מפורש, ומה הערים אשר הוא יושב בהנה, זה כן כתוב, הבמחנים עם במבצרים, ומה הארץ, השמעינה היא עם רזה, היש בעת עם עין. סיפור אחר לגמרי מהסיפור שהיה בספר דברים. אגב, זה מסתדר יפה עם הפירוש של רש"י, כמו המשל עם החמור. תראו מה שאתם רוצים. השמינה היא עם רזה, מה שאתם רוצים. ואולי שוב פסיכולוגית מצפה משה שיגיד עכשיו הלוקח, אוכל טובות, תודה רבה, אני לא רוצה. בדק. הפנייה של ספר דברים, כלומר הפנייה שמה שמשה מספר שעם ישראל ביקש, הייתה מאוד מצומצמת. הדרך אשר נעלה והערים אשר נבוא. עוד שתי השוואות ברשותכם. משה רבינו ממשיך לספר לעם, כלומר בני הדור ההוא, מה קרה? אני חוזר לפסוק כ"ג. ויתב בעיני הדבר ויקח מכם 12 אנשים איש אחד לשבת. ומה היה? ויפנו, ויעלו ההרה, מי? כל המרגלים, נכון? ויבואו עד נחל אשכול, וירגלו אותה, ויקחו בידה מפרי הארץ, ויורידו אלינו, וישיבו אותנו דבר, ויאמרו טובה הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו. סוף. סיפור היסטורי מדויק, כולל כל האווירה שהייתה. זה מה שאמרו. לא אמרו שום דבר נוסף. לא אמרו שהעם עז והנפילים ולא הוציאו את דיבת הארץ רעה. כל מה שהיה הוא ויאמרו טובה הארץ. רש"י לא יכול הרי לשאת את זה, אומר מיד, אני חוזר למקור 5, ויאמרו טובה הארץ. מי הם שאמרו טובתה? יהושע וכלב. 100%, אבל כשאנחנו קוראים את הפסוקים זה לא משמע כך בכלל. ויפנו, ויעלו, ויבואו, שמה זה לא היה יהושע וכלב. הרי זה כל הזמן אותו גוף. ויפנו, ויעלו, ויבואו, וירגלו. אני ארצה בהמשך לנסות להסביר למה רש"י כן פשט ממש. אבל באמת על פניו פשוטו של מקרא הוא הפוך. ויאמרו כי פשוטו המרגלים, טובה הארץ. אז זה נכון שהמרגלים לא אומרים בספר במדבר את המילים טובה הארץ. הם לא אומרים. את המילים טובה הארץ מאוד מאוד אומרים רק יהושע וכלב. זה נכון. אבל שום סיפור על מה שאמרו, נניח שרש"י כאן אומר את פשט המקרא. אצל מי הבעיה? נחזור ברשותכם לפסוק כ"ו. ויאמרו טובה הארץ אשר השם אלוהינו נותן לנו, ומה הייתה הבעיה היחידה? ואתם ולא אביתם לעלות. אתם, האבות שלכם. הם היו תינוקות אם הם נולדו. אתם ולא אביתם לעלות ותאמרו את פי השם. ושום בעיה לא הייתה אצל המרגלים. שום בעיה לא הייתה אצל המנהיגים. זה תיאור ההיסטוריה. הם אמרו טובה הארץ. אז רש"י אומר, אין הכוונה לכל המרגלים. הם אמרו טובה הארץ, הכוונה היא ליהושע וכלב. בסדר. נו, אבל איפה כל השאר? כמה היום ועדת חקירה היו אומרים שיש פה העלמה. יש דברים שלא נאמרו פה. נעלמים. הוא ממשיך, משה רבינו, בספר דברים, אומר להם את כל מה שהם עשו, ואז אתם שלא אביתם לעלות, ואמרתם בפסוק כ"ח, אנה אנחנו עולים, ובפסוק כ"ז, ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו, לתת אותנו להשמידנו, אמרתי לכם לא תארצון, לא תראון, ובדבר הזה פסוק ל"ב, אינכם מאמינים בהשם אלוהיכם. רש"י מסביר, ובדבר הזה אינכם מאמינים, ובדבר הזה שהוא מבטיחכם להביאכם אל הארץ, אתם לא האמנתם. המשך נראה אם אפשר להבין כך עוד בעוד צורה. הדבר האחרון שאני רוצה שנראה בהשוואת המקורות, הוא מהפכה עצומה נוספת. נסיים משה רבינו את הסיפור בפסוקים ל"ד, ל"ה, וישמע השם את כל דבריכם ויקצוף וישבע לאמור אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה, איזה ביטוי, הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם. נראה את הניגוד, הדור רע, הארץ זו עם הנפילים, עם הענקים, עם הצרות, היא טובה, הדור רע, הארץ טובה. זולתי כלב בן יפונה הוא יראנה ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו, יען אשר מילא אחרי השם. עוד נחזור לביטוי הזה בהמשך, אבל כאן העיקר. גם בי התענף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. ככה? אנחנו לא למדנו ככה פעם. כאן כתוב מפורש, ככה פשט לכאורה בפסוק, שבחטא המרגלים הוחלט שמשה רבינו לא ייכנס לארץ. מעורב לחלוטין עם העם. יהושע בן נון העומד לפניך, הוא יבוא שם אותו חזה, וטפיכם אשר אמרתם לבז יהיה, ובניכם אשר לא ידעו היום טוב הרע, המה יבואו, ולהם אתננה, להם בניגוד למי? לך ולעם. רוב הפרשנים אומרים כאן מיד, גם בי התענף השם בגללכם, הרי אנחנו יודעים מקרא, והתענף השם לא פה, אלא במי מריבה, בפרשת הבאר, סלע. ורוב המפרשים אומרים שגם בי התענף השם לא כאן, אלא שם. זה נחמד מאוד, אבל זה מופיע כאן. אברבנאל שואל את השאלה הזאת במקור 2. ומציע כאן הצעה מהפכנית, שאני הולך איתה כבר בהתחלה, וממנה, עם כל הדברים שאמרנו עד כאן, אני אבקש לראות את הכל במכלול אחד. אברבנאל הרי תמיד מעלה בתחילת הדרך שאלות שאלות, יש לו ספיקות בפרשה, אם נהגו לומר שאסור ללמוד אברבנאל בליל שבת. ליל שבת אחרי הסעודה, לומדים וככה קצת העיניים הרי נעצמות, ואז תמיד נרדמים בסוף השאלות. כך יהודי כל שבת יהיה לו את כל השאלות על הפרשה. אז לא לומדים אברבנאל כך, אבל כדאי כן לראות אותו. הספק העשירי הוא באומרו, גם בי התענף השם בגללכם. והפסוק הנה תמצאהו בתוך הגזירה שגזר האל יתברך על דור המרגלים שלא ייכנסו לארץ. זה אברבנאל לא אצלנו אלא בספר דברים. כי תחילתה ויצטוף הישבה למורים יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה וכו'. ואחריו אמר, גם בי התענף השם בגללכם לאמור. והמשיך עוד עניין הגזירה ואמר, ותפכם השם הרמתם לבז יהיה ולהם את עינינו. וכיוון שבא עונש משה, אנש אותו הדור. ובתוך הזהרתם יאמר עומר, שגם הוא עליו השלום בכלל חטאתם, כיוון שגם הוא נענש עמהם. אברבנאל אומר, זה הפשט, אין מה לעשות. וסותר לזה פרסמה התורה, איזה ביטוי, וסותר לזה פרסמה התורה, בפרשת זאת חוקת, שמשה ואהרון מתו באבון, מי מריבה. ויקשיים, כן אומרו, כאן בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם, ואילי לא נענש בגללם, כי אם בעבור שלא יתקדשו במים. ובכלל הספק הזה, הוא שלא תמצא, שאתה תמצא, שבכל הפרשיות האלה, לא הביא משה אדוננו סיפור מימי ריבה וגזירת מיטתו. שאלה נוספת, נפלאה בספר דברים. הוא לא מזכיר את זה. כל ההיסטוריה השתנתה במימי ריבה, משה לא מכניס את יהושע לארץ. משה לא מכניס את העם לארץ, ולא מובא. אברבנאל עצמו מתרץ, ואנחנו רק נראה את תחילת הפירוט. המשך הדברים זה מיד בהמשך העמודה, זה כבר נמצא לא בספיקות אלא בתשובות, בהמשך הפרשה באברבנאל. והנה, נשאר לי להודיע מה ראה משה רבינו עליו השלום להכניס גזירתו בתוך המרגלים. אחרי שהוא ענה לספיקות הראשונים, הוא אומר, זה עוד נשאר לי. בגזירתם שלא יבואו אל הארץ, והוא הספק העשירי. וידוע שיסוד העניין הזה הוא ידיעת חטא משה ואהרון שעליו נתחייבו למות ושלא ייכנסו לארץ. והוא דרוש עמוק עמוק מי ימצאנו. כאן אברבנאל נפלא. ויען אשר בזה היה דעתי מחולה מכל אשר כדמוני. אני מודה, דעתי שונה בזה מכל אשר כדמוני. כתבתי אני בו מאמר נבחר אצלי. ושם הבאתי ראיות חזקות להודיע, מהפכה, שלא מתו משה ואהרון באבון מי מריבה. לא למדנו כך. וגם פה לא אחדל משום שלימות המלאכה להגיד דרך קצרה. יש מאמר ארוך פה, אומר את זה בקיצור, הקיצור הזה זה כמה עמודים יפים באברבנאל בספר דברים, ובדרך הקצרה הזו הוא אומר את הדבר הבא, אני קורא רק שורות בודדות ממנו. ואומנם חטא משה רבינו עליו, אולי לפני שנמשיך הלאה כדי שזה לא ייראה כל כך מהפכני, אברבנאל טוען, אני אומר על פה ואז נראה כמה שורות, שמי מריבה היה הגרמה, הגורם האחרון שבעקבותיו הוחלט שעכשיו מממשים את העונש על החטא שנשאר כל הזמן תלוי. משה חטא בחטא אחר לגמרי שבגינו הוא לא נכנס לארץ. ואהרון חטא חטא אחר לגמרי. חטאו של משה הוא חטא המרגלים. כשל מנהיגותי שעוד רגע ילמד אותו אברבנאל ונראה אותו ביחד. חטאו של אהרון הוא גם כן חטא מנהיגותי בעגל. החטאים האלה אמורים להיגבות באי הכניסה לארץ של שניהם. אלא שהכל תלוי ועומד, ואז מגיעה פרשת מי מריבה, ואז מוכרע שהם לא נכנסים לארץ. זו פרשנות נפלאה שצריך לעסוק בפעם באריכות, אני מביא את הכל רק למען חטא המרגלים, לכן לא נוכל להיכנס אליה בכלל יותר. רק נראה את השורות המחוברות לחטא המרגלים. אני חוזר מתחילת הדברים. מה החטא הגדול של משה? הכל לא ברור. מה אהבה אמינה של משה לרצות מרגלים? היטב בעיני הדבר. אם זה כל כך קשה השאלה, תשאל את הקדוש ברוך הוא, תשמע את התשובה ותעביר את התשובה לעם. האם זה באמת רק בעיה מנהיגותית ותקרבון אליי כולכם והיה פה לחץ חברתי? קשה מאוד להניח. שרבינו, ראינו אותו בעגל, ראינו אותו בים סוף. לחץ. זה תחילת המדבר. תחילת דור המדבר. מה הוא רוצה? ואם זה לא כל כך נורא, אז על החטא הזה נגמר הכל? על פי אברבנאל יוצא שהגזירה על מותו של משה נגזרה בתחילת שנות המדבר במרגלים. ומי אז בעצם הגזירה קיימת? אנחנו לא מבינים במה חטאו. אברבנאל ממשיך. ואומנם חטא משה רבינו עליו השלום, כי כאשר שאלו ישראל המרגלים, וכאן קצת התייחסות לכל השאלות ששאלנו פה, לא אמרו כי אם, וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעה לבא, ואת הערים אשר נבוא עליהן. והתייחסנו להבדלים בין זה לזה. והאל יתברך לא אמר גם כן כי אם, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. אברבנאל לא מתייחס עכשיו בכלל לנקודה שהשלח לך הוא אני איני מצווך אלא כיוון שאתה אומר. והנה אדוננו משה הוסיף בשליחות דברים הרבה. ואחר, כי ציווה אותם שיראו את העם היושב עליה, איך הזעקו הרפא המעט הוא עם רב, ומה הארץ הטובה היא עם רע, ומה הערים אשר הוא יושב בעיניו במחנים ובמבצרים. והשאלות ששאל מאיתם, אין ספק שהיו לכוונה טובה. לשמח את ישראל, בבשורות טובות, אבל נמשך מהם מה שנמשך. אבל זה לא נכנסים לארץ. שבתשובת מה שאמרו, בתשובות זה אמרו, חוזק העם וחוזק הערים. הם בסדר גמור המרגלים, כולם אומרים למה אמרתם אפס כי אז העם, מי שאל אתכם? אברבנאל, מה זה מי שאל? אני שאלתי, אתה שאלת, משה. אמרת, ותראו את העם, אז אנחנו אומרים לכם, נפילים, זה ענת. אנחנו אומרים לכם על הערים, הוא ממשיך, שבתשובות זה אמרו חוזק העם וחוזק הערים, והיות הארץ נופלת יושריה ויתר הדברים אשר המסו את לבב העם, וסיבב בזה שנגזרה עליהם גזירה שלא ייכנסו לארץ, ושבמדבר ההוא ייתמו ושם ימותו. נו, אז למה נענשו? למה נענש משה כל כך? לפי שמשה אדוננו ציווה בדברים האלה מה שישראל לא שאלו, ומצד שני ולא ציווה הוא האל, ונמשך מזה שהדור ההוא במדבר גיתמו, ראה השם יתברך היות משה רבינו עליו השלום ציווה בזה במקרה. איזו עדינות. ציווה הוא הגורם, הוא הסיבה למה שקרה, כלומר לגזירה ולמיתה ולכל מות הדור ההוא. אבל לא בעצם כפי שאנחנו נוהגים לקרוא, אלא במקרה. הוא לא רצה כך חס וחלילה. הוא לא רצה שחס וחלילה הם באמת יעשו דבר כזה. הוא חשב טוב. כזה עונש. אומר אברבנאל, ושהיה מהצדק והדין הישר שגם הוא שסבב זה, או שסיבב זה, לא יבוא שם. למה? כי שיגגת לימוד עולה זדון. שגגת לימוד עולה זדון זה ביטוי. אברבנאל אומר פה מהפכה עצומה שאת כל הדרך שלו קל לקבל, הסוף נראה לנו כל כך קשה. כי אנחנו חוזרים לכל השאלות. באמת הטעות של משה היא כל כך טכנית. רשי אמר, הוא חיכה שהם יגידו, את החמור הזה אני לא מנסה. אברבנאל אומר, הוא בסך הכל אמר להם, הארץ טובה ויפה, והם הלכו לבדוק והם יהיו כעוסים. כל כך טכני הכל. מזכיר לי את הדברים, במי מריבה יש פרשן מן הגדולים האחרונים שכותב שהוא לא רוצה לגשת לפרש את פרשת מי מריבה. יש לו עם זה בעיה. אם אני אצליח לפרש, אז מה הפשט שאני אצליח לפרש? מצאתי עוד חטא אצל מוישה רבינו. נו, יש הנאות יותר גדולות. ואם אני לא אמצא אתכם, אז אני לא אצליח לפרש. אז אני לא רוצה לפרש את פרשת מינים. אחרי ההקדמה הזו הוא כותב שלושה עמודים ומציע עוד. גם פה, בפרשה של המרגלים, מסובך מאוד. אני מבקש, ברשותכם, מוריי ורבותיי, לנסות להיות נאמן באמת לפשט. נדמה לי לעניות דעתי שהשאלה הראשונה היא באמת, מה הוויכוח במרכאות כפולות בין הקדוש ברוך הוא למשה? הרי כל בר בירב דחד יום היומר שלא טוב ללכת לבדוק את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. ברוך הוא אומר, נכנסים לארץ. העם אומר, רוצים מרגלים לבדוק. אנחנו נמצאים בפרשת המרגלים. אלמלא החטא הזה, עם ישראל נכנס לארץ. עם ישראל כבר נמצא במדבר, הוא היה במצרים. מרגע התחלת המנהיגות של משה רבינו, העם הזה מוקף ניסים. כל נס אחד גדול. הברד לא יורד אצלו בגושן, וכן יורד לידו, וכך הדם והצפרדע והכינים, הוא בני בכורי, וכל בכור מצרים מת. הוא יוצא לאוהל במדבר, והמן ממתין בפתח, הסלב יורד, והבאר עולה, ועמוד ענן, ועמוד אש, ומשכן, וביום שישי הכל מחכה כפול, וכל פעם שמנסים להפריע להרמוניה האלוקית הזאת, יהיה אסון. מי שלא יאמין לבהכינו את אשר הביאו ביום השישי וינסה לצאת ללקוט בשבת, יהרוס את כל ההרמוניה. תראה את מה שקורה כאן. ראי ורבותיי, הדור הזה שמשה רבינו קורא לו עכשיו בשם הקדוש ברוך הוא, אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, הוא דור הדעה, הוא דור המדבר. הדור הרע הזה. עם ישראל נמצא פה בצומת. הולכים לצאת ממצרים, לצאת מן המדבר, ולהיכנס לארץ ישראל. בארץ ישראל המהלכים צריכים להיות שונים. משה רבינו יוביל את העם. הכל לפני החטא. אבל בארץ ישראל, כך מבררת פרשת שלח בהמשכה, הכל משתנה מן המדבר. מהן הפרשות הסמוכות לחטא המרגלים? הפרשה שבאה מיד אחרי זה המעפילים. ניסיון לעלות בחיל ובכוח, גם כשרוחי לא נותנת. ואז באות פרשות שמתארות מצוות שנראות בכלל בלי קשר. פרשת הפרשת חלה. זה מצווה נפלאה, רק מה לזה ולפרשה שלנו? נסחים. אומר השפת אמת, מהי פרשת הפרשת חלה? הוא מעריך בזה גם לנסחים ולציצית בסוף הפרשה. עם ישראל במדבר קיבל לחם מן השמיים. התפקיד שלו היה לשאת עין לשמיים והלחם ירד. אסור לו להפריע. כשהוא יגיע לארץ ישראל, התפקיד שלו ישתנה ב-180 מעלות. הוא יצטרך לשאת עין אל האדמה, ולהוציא לחם מן הארץ, אבל הוא צריך לדעת כמה זה מסוכן, כי כשהוא יסתכל רק באדמה, הוא יאמר כוחי ועוצם ידי ורם לבביך ושכחת. הוא ישכח מי נותן לו את הכוח לעשות חיים. הוא יצטווה לקחת את החלה שהוא מוציא מן הארץ, להפסיק לעשות את הפעולה שהוא היה רגיל לעשות במדבר, כלומר להוריד מלמעלה למטה החלה, מעכשיו הוא יצטרך להניס מלמטה למעלה, תנופה להשם. מהיום לא יברכו עוד המוציא לחם מן השמיים, אלא המוציא לחם מן הארץ. זו צומת מאוד קשה. עם שיתרגל שהכל ניסי, והכל מרומם ורוחני ואלוקי, אמור עכשיו להתחיל להתרגל לכפילות שבה אני פועל, והכל יהיה ניסי ואלוקי, אבל על החיל ועל הכוח שלי. זה מסובך מאוד. הזמן מאוד קצר, אבל איפה המפגש הראשון שיהיה לעם ישראל בארץ ישראל? המפגש הראשון, זה יהיה המפגש שהולכים המרגלים של ההפטרה שלנו השבת, לבדוק אותו ביריחו. המרגלים הולכים לשם, אולי עוד מספיק טיפ-טיפה להשוות בין שני סוגי המרגלים האלה. עם ישראל מגיע ליריחו, יריחו נקראת אצל חז"ל בביטוי נפלא, מפתחה של ארץ ישראל. זה הסוויץ' לארץ. לא רק היא טכנית, כשעוברים את הירדן מגיעים לשם. מה קרה ביריחו? יריחו קרה דבר פשוט. עם ישראל כבר נלחם עד היום. איך הוא נלחם? הוא חלש את עמלק ואת עמו לפי חרב עם יהושע בעמק. כל הזמן הוא הסתכל אל ההר וראה מה בעצם עושה את המלחמה. שם משה יושב ומרים את ידיו וגובר ישראל, הוא מוריד את ידיו וגובר המלא. כל מה שצריך ללמד את העם, רבי סי, זה לא הידיים של משה, זה ישראל שנושאים עיניהם לשנה. עם ישראל ידע איך פותרים את הדברים, שמיני לגמרי. יריחו היא המקום הראשון שבו פתאום מתחברים שני דברים. מתכוננים למלחמה, פיזית, מגייסים את כל כוחות המילואים, מקיפים את יריחו, תוקעים בשופרות וחצוצרות כמו הדין של וכי תבואו מלחמה בארצכם, אין יותר מדבר. אחרי שכל הכוחות מוכנים, כל הסדק הצבאי עומד על תילו, והכל מסודר, עכשיו הגיע הזמן לעשות ניסים. עכשיו החומה תיפול. זה צריך לדעת. צריכים לשלוח מרגלים. המרגלים צריכים חרש ללכת לראות מה קורה. בוא ניתן רגע דעתנו להבדל העצום בין המרגלים של פרשת שלח למרגלים של ההפטרה. אתם מכירים עוד ארגון מודיעין ששולח 12 זקנים, ראשי בני ישראל, מפרסם את שמותיהם עוד לפני שהם התחילו את הפעולה, ואומר להם לחזור עם מות ואשכול? רוצים לראות איך שולחים מרגלים? תפתחו את ההפטרה. שניים, מרגלים, חרש ואימור. לא עלו זה בנגב ולא הוריתם את הארץ ולא עושים תקסים ולא עושים מסיבות. הולכים לעבוד. מודיעים, מרגלים. איך שולחים מרגלים? תראו בעי, ביהושע, איך שולחים מרגלים? תראו ביעזר אצל משה רבינו. תגידו שזה פטנט צבאי מאוחר. שרבינו שולח מרגלים לרגל את יעזר. מישהו יודע מי הם? עוד שם דברי חזק. אבל כך לא שולחים מרגלים. משה רבינו לא שלח מרגלים כדי לרגל את הארץ ולבדוק איזשהו עניין צבאי או איזה. אם הוא אגב לב לעוד דבר מעניין, יש שבט אחד שממנו לא יצא מרגל, שבט לוי. תבדקו, הוא לא מופיע. 12 מרגלים כן, כי אפרים ומנשה מתחלקים שניים. לוי לא נמצא, מה קרה? פשוט מאוד. עם ישראל בא אל משה ואומר לו, משה רבינו, אנחנו הבנו את העניין. אנחנו יוצאים מהמדבר לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר, ואנחנו הולכים לארץ ישראל בכוח האמונה שלנו. שום דבר לא יפריע. אבל משה רבינו, נכון שאנחנו הולכים לארץ ישראל. נכון שבארץ ישראל צריך להיות ריאליים. נכון שבארץ ישראל צריך להסתכל בקרקע. אנחנו מבקשים דבר אחד. ללכת ולראות את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהם. הבנו. לא עוד מדבר, לא עוד מן מן השמיים, ריאליה. אנחנו נהיה ריאליסטים. מאמינים מלאי ריאליה, מציאותיים. כך צריך להיראות בן תורה של ארץ ישראל. אנחנו יוצאים כך. משה רבינו באמת נהנה מהרעיון. הייתם בעיני הדבר. זה טוב. איזו עוצמה, איך אומרים אבן עזרא והרמב״ם, שבדיעבד מסתבר שמה שמת דור המדבר זה מאוד מובן. איך יכול להיות שדור שלא ראה אף פעם ריבונות, ולא כבש אף פעם, ולא עסק אף פעם במלחמה, במדינה, איך הוא ייכנס לארץ ויתחיל לעסוק בכיבושים? ולכן בניהם אשר קמו מאחריהם ולא היו עבדים למצרים. הם לא דור של עבדים, הם יוכלו להיות ריבוניים בארץ. הרמב״ם עוד מקצין את זה עוד יותר. הרמב״ם באחד המקומות במורה אומר שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים בתוך הטבע, לא ניסים מחוץ לטבע. מסביר את הדוגמה, הוא אומר, בתוך הטבע זה למשל קריאת ים סוף. ככה הרמב״ם אומר, זה אפשר להבין. עד היום באים כל מיני אנשים חכמים ואומרים שהיה גאות ושפל וחושבים שזה הורס משהו נפלא, נכון? איזה נזה שבדיוק בשנייה הנכונה היה גאות ובשנייה הנכונה נהיה שפל וכל מה שצריך. אבל יש נס, אומר הרמב״ם, שהוא מחוץ לטבע, זה הקדוש ברוך הוא לא יעשה, לשנות את כל התוואים. מה? אי מצרים ייכנסו לארץ? העבדים, הם פתאום ייקחו את המושכות בידיים? הם ייקחו מדינה בידיים? אמרתי פעם אדמור אחד, שאמר בפרשת שמות, שרבינו הרי מכה בהתחלה את האיש המצרי, יום אחר כך הוא ראה איש עברי, מכה איש עברי מאחיו. ואז הוא בא ומאיר ואומר לו, האיש העברי, הלאורגני אתה אומר? אבל לפני כן הוא שואל אותו, מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו? הלאורגני אתה אומר? אמרתי בשם אדמור אחד דבר נפלא, הוא אומר, מה זה מי שמחה לאיש שר ושופט? אומר לו העברי, תשמע, אתה הרי יהודי. פתאום אתה משחק כאילו אתה גם שר ושופט. זה שייך למצרים, זה לא מתאים לנו. מה קרה לך? אתה מדבר כמו שר, מה אתה גוי? אתה שופט? אתה יהודי. אני מכיר אותך מהסיבל. פתאום אתה מדבר כמו שר? מי שמחה לאיש שר ושופט? כשרבינו שומע כאן עכשיו דברים נפלאים מהעם. ובעיניו זה טוב. מה שהוא לא שלח מרגל משבט לוי, מאוד פשוט, כך אומרים כל הפרשנים, הוא לא שלח את המרגלים כדי לרגל את הארץ בכלל. הוא שלח את המרגלים כדי לארגן נחלות, לחזור אל השבטים, ולהגיד להם, רבותיי, הכל בסדר. לוי אין לו נחלה בארץ, לא צריך מרגל. אז לא שולחים, נציג משבט לוי, בשביל מה צריך? אפרים ומנשה, כן צריכים. כי יש להם נחלות נפרדות. הוא אומר להם דברים ברורים, אל תבואו רק ותגידו לנו שזה בסדר, תביאו איזה פריטו, תביאו משהו, תביאו איזה גוט וורט, איזה גוט פרימי שם, אנחנו נעשה משהו פה, ניתן מורל, נעשה משהו. זה טוב שעם שהולך לארץ מתחיל לשאול שאלות ריאליות, זה טוב לשאול שאלות בדמוגרפיה, זה טוב לשאול שאלות באמת בכל מיני דברים, איך זה יסתדר מבחינה דמוגרפית ואסטרטגית, הכל טוב. ואיתם בעיני הדבר. אבל מה הסתבר? המרגלים חוזרים, ואומר משה, ויאמרו טובה הארץ. שאלנו, העלמה היסטורית? לא העלמה, זה לא רלוונטי למה שהוא מדבר עכשיו. מה התברר לי? זה הפסוק המרכזי של הפרשה, אני חושב. ולא אביתם לעלות, ותמרו את פי השם. ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם, לא שטכנית הוא יכניס אתכם לארץ. פשט הפסוק הוא, ובדבר הזה בפרשת המרגלים התגלה, שאתם לא מאמינים. לא פה, בכלל. הריאליה ניצחה את האמונה שלכם. זאת הייתה הטעות שלי, זאת טעות פטלית, זאת טעות מנהיגותית. בטח ששאלות דמוגרפיות זה חשוב מאוד. אבל השאלה מה יכריע בסוף. האמונה שלי או הסקר שאומר שמבחינה דמוגרפית אני לא אצליח. זאת השאלה. ובדבר הזה אינכם מאמינים כאן הכל. האמונה הפשוטה, הבסיסית, התאימה, שהקודש ברוך הוא אמר להיכנס לארץ, אז גם אם יש אלף שאלות, הכל יהיה בסדר. כל הדור הזה יכול להיות רע, אבל טובה הארץ מאוד מאוד. זה דבר מופלא, כל המרגלים אמרו שהארץ טובה. אומר רש"י, מי הם שאמרו טובתה יהושע וכלב, ושאלנו מה הוא מתכוון. אומר מה הוא מתכוון, אני יודע, הוא מתכוון דבר עצום. המרגלים אמרו וגם זבת חלב ודבשי, וזה פירייה, הם אמרו. כלב ויהושע הוסיפו בסוף משפט אחד. טובה הארץ מאוד מאוד, מה זה הסופרלטיב הזה? מה זה המאוד מאוד הזה? זה יותר חזק מכל השאר. זה הפשט שלנו. אנחנו לא אומרים לכם שהם לא צודקים, אבל זה בכלל לא רלוונטי. חשוב מאוד שערב קום המדינה יקבל בן גוריון את כל המסמכים הביטחוניים, אם כדאי או לא כדאי להכריז מחר. אבל זה גם חשוב מאוד שהוא ייקח את כל המסמכים, ישים אותם במקום הראוי ויכריז למרות כל המסמכים. השאלה הבסיסית היא לא האם יש כאן רצון טוב בריאליה הזאת או לא. צריך את זה. חשוב מאוד להתחיל לברר דמוגרפית מה קורה. חשוב מאוד להתחיל לברר אסטרטגית מה קורה. חשוב מאוד לצאת מדור המדבר ולהיכנס לארץ ישראל. חסונים באמונה גדולה. אבל שהאמונה היא זו שמנחה את הדרך. זה לא הריאליה. כאן הייתה ההתמודדות הקשה. מה גובר עלי? זמן קצר מאוד, אבל זה כל המהלך של ספר. זה חטאו של אחן, זו הנפילה בעין. פעמים מתוך אופוריה של ניצחון, שוכחים לגמרי לגמרי את זה שהקודש ברוך הוא גרם פה לכל. איך אומרים שם לפני העין? שולח יהושע מרגלים לעין ואומר להם, תבדקו כמה צריך לשם. היה ניצחון גדול ביריחו. ואז אחרי הניצחון במלחמה האחרונה אומרים לו המרגלים בזה הלשון, אל תיגע את העם, כ-2,000, כ-3,000 איש, זה מספיק בשביל לכבוש את העין. איזה ביטוי, אל תיגע, כמה צריך? 2,000, אתם שומעים את הסגנון המודיעיני, 2,000 זה הבדל של 33%. 2,000, 3,000, זה לא משנה, זה קטן. היום בעברית של היום אומרים קטן עלינו. וואה, ובעי יש נפילה נוראית. ומתים שם 36 צדיקים. ויהושע אומר, ריבונו של עולם, זהו, אנחנו חוזרים אחורה, וכל העולם יגיד שהכל נפל. ואחרי האופוריה של יריחו, אחרי ששם היריחו יוצא בכל העולם, שם יהושע יוצא בכל העולם כולו, נמאס לבבינו כמיים. אחר כך מסתבר שכוח עורב בלבד לעי היה צריך של 30,000 איש. איזה מין מודיעין זה? כוח עורב מערב, לא הכוח החזיתי, המערב. אם הייתה קמה ועדה, היא הייתה אומרת שהבעיה היא במודיעין. בא הקודש ברוך הוא בספר יהושע ואומר, לא, הבעיה היא של אחן. חטא ישראל, מעלו בחרם, אחן, כיחש, שכרין. מי שמבין, מבין שהבעיה במודיעין נוצרה בעקבות הבעיה המוסרית שהעם נמצא בה שהתגלתה אצל אחן. למה אחן מעל ביריחו? יש כלל בהלכה, כלל פשוט. שהשלל במלחמה מגיע לנו חלק כחלק יוחנו. אבל אם המלחמה היא של הקדוש ברוך הוא, אז זה הקדש. זה הכלל ההלכתי. נו שואל אחן שאלה בלמדנות ביריחו, של מי הייתה המלחמה? של הקדוש ברוך הוא או שלנו? אם זה שלנו, מגיע לי. אם זה של הקודש ברוך הוא, לא מגיע לי. מה אמר לכם הקודש ברוך הוא? אל תיגעו. תתרגלו שאתם גייסתם את המילואים, אבל הנס הוא של הקדוש ברוך הוא. אבל החן מעביר את כולם למצב קיצוני הפוך. די ניסים, נגמר. עכשיו, באופוריה הזאת, חכו לתוצאות של המודיעין בעל. ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם. זה הכשל המנהיגותי. משה רבינו כל כך נהנה מהשילוב שהולך עכשיו להיווצר בין ריאליה לאמונה. לכן הוא לא בא לשאול כאן שאלה בהלכה כמו בפסח שני, הוא נמלך בשכינה ריבונו של עולם. וטוב, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אומר לך שזה עוד לא ברמה הזאת, הם עוד לא יגיעו לזה. שרבינו כן מאמין שיגיע. ואז מגיע מה שמגיע. מי שירצה לראות, יגלה שמשה רבינו עצמו ובעקבותיו כל הדרך. זאת הבעיה של חטא המרגל. איך אומר דוד המלך בתהילים בפרק קופב מקור 6? הוא מתאר שם בעריכות את מה שקרה במדבר. ואם עשו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו. וירגנו באוהליהם, לא שמעו בקול. מה החטא? שהאמונה לא גברה על הריאל. פרק עין חטא, אומר דוד המלך, אפתחה במשל פי, אבי החידות מניקדם, אשר שמענו ונדעם ואבותינו סיפרו לנו, ולא יהיו כאבותם דור סורר ומורה, דור, חז"ל אומרים שזה דור המרגלים, לא הכין ליבו ולא נאמנה את אל רוחו. חז"ל מיד במדרש ילמדנו במקור 8, אמר רבי לוי, לא האמינו ברוח הקודש שאמר להם טובה הארץ מאוד מאוד. אל תבדקו את זה עכשיו במפה. נכון שבמפה יש בעיה. נכון שצריך להסתכל במפה. אבל נכון שצריך לדעת שהארץ טובה מאוד מאוד, כי הקדוש ברוך הוא אמר. מסובך השילוב הזה. לא האמינו לדברו. שאלו מאיפה דוד המלך ידע את הפשט הזה? ממשה רבינו בעצמו בפרשת עקב. מקור 10. שרבינו מתאר לעם ישראל מה צריך לעשות לפני שנכנסים לארץ. שמה ישראל, אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה, ערים גדולות ובשורות השמיים, עם גדול ורם וכו'. וידעת היום כי השם אלוהיך הוא העובר לפניך איש אוכלה. ואז הוא מספר להם את כל הצרות שלהם. והוא מגיע לחטא המרגלים והוא אומר כך, ובתברה ובמסע וכו'. על כל דבר יש לו משהו להגיד אחר, קיבור את התאווה. ומשלוח השם אתכם יקדש ברנע לאמור. על מה מדובר עכשיו? על חטא המרגלים. עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם ותמרו את פי השם אלוקיכם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקולו. דוד המלך בפרק קובב פשוט ציטט את פרק ט' בדברים מילה במילה. זה חטא המרגלים. ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם. מבחן האמונה בארץ ישראל הוא מבחן אחר לגמרי. פה לא נושאים עין לשמיים ומאמינים כי כל יום המן יורד. פה צריך לדעת לשאת עין לארץ, אבל להוביל אותה ישר חזרה אל השמיים, כדי לדעת שהכל הכל אמין. כאן הכל ריאל. אין דבר יותר ריאלי כאן מזה שהקודש ברוך הוא מוביל את הכל בדרכו שלו. מי ניצל מהמרגלים? כלב בניסים. רק הוא. למה הוא ניצל? חז"ל אומרים שכלב הוא זה שבא לחברון, ויבוא עד חברון. שם הוא השתתח על קברי אבות, אומרים חז"ל. אבל אני יוצא לרגע מהעניין של חברון ושל קברי האבות. כלב עצמו יופיע בעוד 40 שנה, לפני יהושע בן נון, ויגש למסע ומתן קואליציוני בחלוקת נחלות. מקור אחד, פלאי פלאות. ויגשו בני יהודה יהושע בפרק י' המלחמות מסתיימות אל יהושע בגלגל ויאמר אליו כלב בן יפונה הקניזי. שיחה בין מנהיגים אחרי 40 שנה. אתה ידעת את הדבר אשר דיבר השם אל משה איש האלוהים על אודותיי ועל אודותיך בקדש ברנע. בין 40 שנה אנוכי לשלוח משה עבד השם אותי מקדש ברנע לרגל את הארץ, ואשיב אותו דבר כאשר עם לבבי. אנא בטובנו נזכור את הביטוי הזה. מה זה עם לבבי? גם הם השיבו עם לבבם. עוד מעט נראה. ואחי אשר עלו עמי, המציב את לב העם. ואחי אשר עלו עמי, המציב את לב העם, כמו המסו, ואנוכי מילאתי אחרי השם אלוקם. ביטוי מאוד קשה בעברית. איך היה צריך להיות כתוב? מילאתי אחרי דבר השם. פוש מילאתי אחרי השם. נמשיך. זה הביטוי המרכזי. וישבע משה ביום ההוא לאמור, אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בא לך תהיה לנחלה ולבניך עד עולם, כי מילאת אחרי השם אלוהי. זה אגב היה בדיוק הביטוי בסוף מקור 4, שם נאמר שרק כלב בן יפונה ייכנס ולא אתן את הארץ בפסוק למדו במקור 4 אשר דרך בה, ולבניו יען אשר מילא אחרי השם. אני ממשיך ביהושע. ואתה, הנה החיה השם אותי, כאשר דיבר ב-45 שנה. סליחה, אמרנו 40 מפה. זה 45 שנה. מאז דיבר השם את הדבר הזה אל משה אשר הלך ישראל במדבר, ואתה הנה אנוכי היום בן 85 שנה. המקרא לא מבזבז חלילה סתם מילים. כולנו היינו יודעים לעשות חשבון של 40 ועוד 45. אבל כלב בן יפונה רוצה להגיד משהו הרבה יותר עמוק כשהוא אומר את הגיל הזה. נמשיך עוד רגע. עודני היום חזק, כאשר ביום שלוח אותי משה, כחוכי אז וכחוכי אתה, למלחמה ולצאת ולבוא. ואתה, שנה לי את ההר הזה אשר דיבר השם ביום ההוא, כי אתה שמעת ביום ההוא כי ענקים שם, וערים גדולות בצורות, אולי השם אותי והורשתים, לא אולי השם איתי, אולי השם אותי, והורשתי, מילא אחרי השם, השם אותי, כאשר דיבר השם. איזו עדינות, מה זה אולי? ודאי השם אותך. הוא דיבר. אולי. שלא גרם החטא חלילה. אולי השם אותי. ויברכהו יהושע ויתן את חברון לכלב בן יפונה לנחלה, על כן הייתה חברון לכלב בן יפונה הקניזי לנחלה עד היום הזה, יען אשר מילא אחרי השם אלוהי ישראל. שם חברון לפנים קריית ארבע, האדם הגדול בענקים, הוא והארץ שקטה ממלחמה. איך נאמר בפרשת דברים? אצלנו, סליחה, בפרשת שלח. ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו. וימלא אחר. יודעים מה הפשט למלא את ליבי אחרי השם? אנחנו אומרים בתפילה, ותפתח ליבי ואורייתא. מה זה לפתוח את הלב? מה זה למלא? גם המרגלים ליבם היה מלא אחרי השם. אבל לא לגמרי. הוא היה 3/4 משרה אחרי השם, ורבע משרה דמוגרפיה מודרנית. וכשהמציאות אמרה שמוכרחים להתחשב במציאות עוד קצת, הגבירו את רבע המשרה, צמצמו את השלושת רבעי, ואמרו שבעזרת השם נחזור להיות מאמינים גדולים, שזה יהיה ריאלי. עכשיו זה לא מציאותי. אבל אני מילאתי אחרי השם. אצלי כל השאר היה מבחוץ. היה לי רק דבר אחד. אמונה בהשם אלוקינו. וכשראיתי את חבריי המרגלים הופכים להיות עדכניים מדי, רגעיים מדי, בודקים מדי את ההווה העכשווי מול הנפילים בני הענק אל החגבים הקטנים, עזבתי אותם לרגע אחד, ורצתי לחברון, ונדבקתי בנך. ונשקתי לקברי אברהם, יצחק ויעקב, ובאתי להיזכר מאין באתי, ולאן אני הולך, ולפני מי אני עתיד איתם בידך. שראיתי שנגיף העדכניות, העכשוויות, הרגעיות, הריאליה המוחלטת הזאת, שכל הקבוע שיש לו פרשנות על הכל, ורק לקודש ברוך הוא אין שם מקום. שראיתי שזה כל כך מדבר, ברחתי משם לפסת זמן קצר בחברה. ויעלו בנגב, ויבוא עד חברה. מה הקשר בין זה שכלב קיבל את חברון לזה שהארץ שקטה ממלחמה? זה. יש כאן מישהו לא שיודע לנהל מלחמה, שיודע מה הסוד. רוח אחרת. מול כל רוחות העכשיו החולפות, להבדיק הלב יש רוח אחרת. שהרוח היא אחרת, ההבדל בין 85 ל-40, זה טכני בלבד. אני בין 85, אני בין 40, אני באמת לא עסוק בקדנציה. 45 שנה זה לא משנה בכלל. יכול להיות שיקח עוד 45. אבל הרעיון ההוא שלמדתי שם בחברון, ששאר המרגלים רשמו במפות כמה מטר כל בן ענק ונפיל. עם הרעיון ההוא תן לי פה בחברון להשקיט את הארץ ממלחמה עוד הרבה שנים. זה פחות חזק, לפעמים זה פחות עובר מתח, לפעמים זה פחות נשמע מפרשן טוב, אבל זאת הרוח שעליה אני מדבר. מול הלא האמינו בדברו, מופיע רק תיקון אחד. יען אשר מילא אחרי השם אלוהי. הוא לא השאיר בליבו מילימטר אחד שהוא לא של השם אלוהי. כל הלב היה פשוט מלא רק באלוהי. ומכלוקי ישראל הזה, מכוח זה הוא גם שאל שאלות שמנהיג שואל. כששואל נשיא שבט יהודה, כששואל מנחיל עמו, הוא יצא מבית המדרש, למלחמה ולצאת ולבוא, אבל הוא הוציא את בית המדרש איתו. הוא לא חי עם אברהם, יצחק ויעקב אז. וחופי אז, וחופי עתה. הוא חי איתם כאן. גם הוא עכשווי. גם אברהם, יצחק ויעקב לגביו עכשוויים לחלוטין. מי שיעמיד, ובזה אנחנו נעמוד, יגלה שמבחן האמונה הוא לא רק מה שהטיל את עם ישראל בחטא המרגלים. חז"ל אגב אומרים על זה משפט נורא, הם מביאים את הפסוק על עשרת המרגלים, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה, ומצטטים אל מולו של הפסוק הזה פסוק במשלי, ומוציא דיבה הוא כסיל. כתוב היוציאו דיבת הארץ רעה. שואלים חז"ל במדרש רבה, קשה לומר את זה, ישר שכסילים היו? ועל הכתיב, כולם אנשים, ראשי בני ישראל, ואין אנשים אלא צדיקים, שנאמר בחר לך אנשים, בחר לנו אנשים. אומרים חז"ל, זה נורא. אלא, אני מצטט, שכשנתבררו, שבחרו אותם, היו צדיקים. ובניסיון של ארץ ישראל נעשו לשם. בניסיון קשה מאוד. לא צדקות של מדבר. לא צדקות של מן. צדקות של המוציא לחם מהארץ. אם נשאר לנו תמוה, אפילו לשיטת אברבנאל, ובאמת רק בסוגריים, אברבנאל אומר שכאן היה העונש ובמי מריבה היה הפיראון. לא ניכנס עכשיו לחטא העגל, זה לפני עצמו עניין ארוך. אצל משה באמת, אתה שואל מה הקשר במרגלים, אני מבין עכשיו מה. אבל מי מריבה באמת זה לא קשור. תלאי פלאות, מה היה חטאו של משה במי מריבה לא ברור, אבל הקדוש ברוך הוא אומר מה הבעיה. יען שמה? לא האמנתם את העם. למה לא גרמתם לעם להאמין? לא חשוב עכשיו איך. כי הקית בסלע, כי דיברת, כי אמרת שימונם, לא חשוב בכלל איך. להיכנס לארץ זה קודם כל אמונה. כשהאמונה הזו נתגמה, התוצאה היא אי יכולת להכניס לארץ. הפתרון לפני הכניסה לארץ, גם אחרי שמשה נענש, הוא רק אחד. זוג אדיר באמונה. מה עושה אז עם ישראל? אחרי הנפילה. אחרי המכה, מרים מתה, אהרון מת, משה נענש, כל המנהיגות נגמרה, מה עושה אז עם ישראל? בלי משה. אז ישיר ישראל, עלי ואר, אנונה. זאת אותה שירת אמונה, ששר כלב, ושר יהושע, שיה מושיעו מעצת מרגלים. מול כל הרוחות הנושבות, עם רוח אחרת. זאת אותה שירת אמונה ששרים ישראל עם הכוח להיכנס לארץ ישראל. במבחן האמונה הזה, אנחנו זוכים להימצא יום יום. במבחן האמונה הגדול הזה, אנחנו נפגשים כאן היום, 14 שנים, אחרי נפילתם של קדושים וטהורים, ובתוכם של ספי שאומן, שעמד גיבור במגד שריון וצבא הגנה לישראל, עם אותה גבורה אדירה ואמונה אדירה, נתחיל לנו את הזכות להמשיך לעסוק במבחן האמונה הזה בחיים, בחיים שלמים, ובעזרת השם, משמחות גדולות.
עד כאן שירו של הרב מרדכי אלון, שובר הפעם מבית הכנסת גבורה קורדכי, אשר בגבעתיים, ואשר יוחד לנושא במבחן האמונה.